שלום לכולם, בוקר טוב, שנה טובה ומתוקה, גמר חתימה טובה. השיעור היום זה בעצם השיעור האחרון בסדרה שהתחלנו אותה בתיאום עם יהודה בתזמון, ככה שיצא שנסיים את המהלך לפני ראש השנה, והשיעור העשירי יהיה היום בשבת ערב שבת תשובה. למעשה הסדרה, נגיד, למעשה המהלך הסתיים כבר בשבוע שעבר, סיימנו לעבור על כל 47 הפסוקים של ספר יונה. והיום בעצם זה השיעור האחרון בסדרה, זה שיעור שהוא עומד בפני עצמו. אני רוצה לעסוק, תסתכלו בדף המקורות, יש לכם את כל ספר יונה לפניכם, זה ממש לא הרבה פסוקים. ואנחנו, והיום אני רוצה לעסוק על ספר יונה ממבט על, במבט מקורי, מבט מחודש, מהפרשנות הייחודית של תורת הסוד, של בעלי הרזין המקובלים. כפי שעולה בביאור הפנימי של הזוהר הקדוש בפרשת ויקל, דף קצ"ט, מי שירצה לעיין, וכמובן גם הפירוש של הגר"א, שגם הגאון מווילנה, הגר"א היה מקובל אלוקי, וחלק ניכר מתורותיו ופירושיו על הכתובים הם לא רק ברמת הפשט, אלא גם ברמת הסוד. והמכנה המשותף גם לפירוש של הזוהר הקדוש וגם לפירוש של הגר"א, ויש ביניהם קצת הבדלים, נראה את זה בהמשך אולי, אבל המחנה המשותף לשניהם, ששניהם מסבירים, שניהם תופסים את ספר יונה כמשל. כלומר, זה לא באמת אירוע שהתרחש. יש פה משל, והמחנה המשותף, ששניהם בעצם מבארים בביאור שלהם מה הנמשל. הפרטים של המשל זה אותם פרטים, שאלה מה אני עושה עם הנמשל. כלומר, לשיטתם ספר יונה לא היה ולא נברא, זה רק משל שבא להעביר מסר. כמובן שבמשל הזה נעשה שימוש בדמויות ומקומות ריאליסטיים, הזכרנו את מלאכים ב' פרק י' ד', יונה בן אמיתי, נביא מגת החפר, נכון? דיברנו על נינווה, זה עיר שאנחנו מכירים, יש פה מרחב גיאוגרפי מוכר, אבל הסיפור לא באמת התרחש, לא היה ולא נברא, כולו משל. זה לא הפעם היחידה שחז"ל מייחסים לאיזשהו טקסטים מהתנ״ך, לחלקים מהתנ״ך, שמדובר באלגוריה, במשל נשאר בלא במציאות היסטורית. למשל, הדמות הבולטת לכך, אז הזכרתם את איוב, נכון? שזה לדעת הרמב״ן, יש כאלה שאומרים שזה כן היה, אבל עדיין, שיר השירים, יחסי הדוד והראיה, כמובן, בנות ירושלים לא באמת הושבעו על ידי הראיה, הדוד לא באמת כמעט שבר את הדלת מרוב דפיקות, אלא זה משל, לדעות יחסי הקדוש ברוך הוא, הדוד, כנסת ישראל, שהיא הראייה, וגם, כמו שאומרת הגמרא בבא בתרא, ספר איוב כולו משל היה, כן, לא היה ולא נברא. אז נתחיל להציג בעזרת השם את הפירוש של הזוהר הקדוש, את הפירוש של הגר"א. כמו שאמרנו מקודם, תשכחו מה שלמדנו עד עכשיו, הרי עד עכשיו המתודה הייתה מאוד ברורה, לקרוא מה כתוב, להבין מה לא כתוב, ולחשוב למה ככה ולמה לא ככה, ולראות מה עולה מזה. כמובן, המטרה שלנו בלימוד זה לא רק לעשות את דיוקים בפשט ולראות איזשהו עריכה ספרותית נהדרת, אלא איך זה משמעות לעבודת השם הקיומית של ימינו אנו. אז עכשיו בואו נתחיל את הפירוש. יש הבדלים בין הזוהר הקדוש לבין הגר"א. הזוהר הקדוש בעיקר מפרש את פרק א' ואת הפסוק הראשון והפסוק האחרון של פרק ב', דף המקורות לפניכם. אז אתם יכולים לראות, אוקיי? מה זה הפסוק הראשון של פרק ב', מה זה הפסוק האחרון של פרק ב'. כלומר, הזוהר הקדוש אין שום התייחסות למחצית השנייה, לדיבור השני ליונה, להגעה לנינווה, לקיקיון, אתה לא חסת ואני לא אחוס, הזוהר לא מתייחס לזה. מן הראוי היה להביא את כל דברי הזוהר הקדוש על הסדר, אחרי זה כל דברי הגר"א, ואז להשוות ביניהם, אבל זה כבר מבוא להקדמה לסדרה שאנחנו לא נקיים אותה כרגע, אוקיי? ולכן, זה השיעור האחרון בסדרה, אז אני אנסה לתמצת את המהלך הפרשני במילים שלי, ואני ממליץ בחום, יש לכם את הפסוקים לנגד העיניים, לעקוב אחרי הפסוקים, מי שירצה לעיין, אז שוב פעם, זוהר הקדוש לפרשת ויקל, דף קצ"ט עמוד א', ודברי הגר"א, אז יש את אדרת אליהו, ורסיות ישנות יותר, זה אולי כל אליהו, חלק מהמקראות גדולות, יש הרבה הוצאות חדשות עכשיו. אז מביאים שם את דברי הגר"א, אז תקלו על 13, הדברים של הגר"א נמצאים שם וכולי. נתחיל את תמצית הפירוש, ובסופו של דבר שספר יונה זה משל על שליחות הנשמה. מכור מחצבתה, תחת כיסא הכבוד במחצב הנשמות, העולם העליון, עד לגוף החומרי, העולם הזה האחור, וזה העניין של, זה העניין של, זה העניין של הפירוש, שבעצם העיונה זה הנשמה.
מחזק את הרעיון, סליחות הספרדיות שהציג בבוקר, בן אדם מלאכה נרדם, קום קרן אלוהי.
רגע, נגיע לזה, ודאי. נביא גאולה לעולם, נעזרתי רבות בספר של הרב ריבלין, שליטה, המשגיח של קרן ביבנה, שהתחלתי ללמוד איתו לפני הרבה מאוד מאוד שנים, וגם בספר של הרב לוינשטיין, מתוק האור, אני חושב זה נקרא, אז בחלק מהדברים הוא מתייחס לחלק מהנקודות, בעיקר הדברים של הגר"א. בואו נתחיל את הדברים, תראו מההתחלה, פסוק הראשון, המשל והנמשל, ויהי דבר אדוני עליונה ואין אמיתי לאמור. אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל נמשלו ליונה, יש לך הרבה ראיות גם בכתובים, גם בדברי חז"ל, אפשר להעריך בכך רבות, חז"ל אומרים שכל בעלי החיים מתנגדים לשחיטתם, ורק היונה פושטת את צווארה להישחט, כמו עם ישראל שמוכנים, פושטים את צווארם כדי להריג על קידוש השם, לכבוד דבים שבשמיים. יש עוד דוגמאות על, על קשר בין עם ישראל ליונה. בכל מקרה, בספר יונה, הכינוי יונה זה בעצם ביטוי לנשמה. לנשמה של היהודי, שהיא ביתו של מי? יונה בן?
אמיתי.
מי זה אמיתי? הקדוש ברוך הוא שחותמו אמת. אז היונה היא הנשמה והיא בת אמיתי שחותמו אמת. כידוע, אמת זה החותמת היחידה שאפשר לזייף אותה. כן? כי אם אתה מזייף את האמת, אז זה כבר לא אמת. זה לא אמת, נכון? ולכן הקדוש ברוך הוא בחר שיהיה לו חותמת שהיא בלתי ניתנת לזיוף. כל הנשמות מצויות תחת מכתב הנשמות, תחת כיסא הכבוד. ומגיע השלב שאומר הקדוש ברוך הוא לנשמה, יונה בן אמיתי, קומי, לכי, קום, לך. כלומר, הן נשלחות למילוי התפקיד שלהם בעולם הזה. ולפני שילוח הנשמה לעולם הזה, שהיא מלובשת בגוף בשר ודם, מה שנקרא הלידה, הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה, קום לכן לנווה. אז מה זה נינווה? נינווה כמובן זה העולם הזה. הקדוש ברוך הוא, הרי דיברנו על זה, תתנחומו בפרשת נשוא, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. מה זה נתאווה? נינווה. נינווה הוא רוצה שיהיה לו נווה בתחתונים. עכשיו, נתאווה לנווה, במילה אחת, נינווה, נתאווה לנווה. כן, קום לכל נינווה, הוא קרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. למה הנשמה נשלחת לעולם הזה? מה רע לה להישאר במחצב הנשמות, תחת כיסא הכבוד? אז האמת היא, לא רע לה. באמת זה לא רע לה. אוקיי? אבל הקדוש ברוך הוא מייעד לה תפקיד ספציפי, תפקיד קונקרטי, הוא קרא עליה, למה? כי עלתה רעתם לפניי. מאחר ויש הרבה חוטאים לא עלינו בעולם הזה, וכל זה בגלל שהם שוכחים שיש קדוש ברוך הוא בעולם. אז הקדוש ברוך הוא שולח להם הערה מהנשמה, שולח להם נשמה. ומטרת הנשמה, אומר הזוהר הקדוש, זה להזכיר לגוף ולעולם כולו שהקדוש ברוך הוא לא רק בעליונים, יש קדוש ברוך הוא, שימו לב, זה סטארט-אפ רציני, יש קדוש ברוך הוא גם בעולם הזה, גם פה הוא נמצא. ולכן, השם שולח לנו את הנשמה. הגמרא בנידה מלמדת אותנו, תראו מקור א' למטה, שקודם לדעת האדם, כלומר, לפני שהנשמה נכנסת בגוף, משביעים את האדם שלוש שבועות, כן, תלמוד בבלי, מסכת יד הפלמד, תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה יהיה בעיניך כרשע, והווה יודע שהקדוש ברוך הוא טהור, ומשרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה היא, אם אתה משמרה בטהרה מוטב, ואם לאו, הרי אני נוטלה ממך. השליחות הזו שמוטלת על הנשמה, ניתנת לנו עוד בטרם נולדנו. אממה, מה הבעיה? שאף אחד לא זוכר את השבועה שהוא נשבע. כן, המיילדת בחדר הלידה מצמידה לנו צמיד, נכון? עם השם של האימא שלנו, עם תאריך הלידה שלנו, אולי פרטים של משקל ודברים כאלה. אבל מה לא מופיע על הצמיד? לא מופיע השבועה. שזה אולי יותר חשוב, אם הוא 2,780 או 2,790. זה נראה לי קצת יותר חשוב. וזה לא מופיע. אף אחד לא נותן לנו תזכורת לאותה שבועה קריטית שבלעדיה לא היינו נולדים בכלל. כלומר, אף אחד לא מזכיר לנו מה המטרה שלשמה באנו לעולם. ומאז שנולדנו, רק מפנקים אותנו. ואומרים לנו מי נסיך של אמא, ומי מתוק של אבא, וכמה אנחנו חמודים. ואנחנו בסופו של דבר, מה שנקרא, רובנו מפסיקים להיות חמודים, אבל נשארים מפונקים. וזה בעיה. אנחנו מאוד אוהבים את עצמנו, מאוד אוהבים פינוקים, זה אחלה, זה בסדר גמור, אבל מה עם המטרה המרכזית שלשמה הנשמה נכנסה לגוף? מה עם המטרה שלשמה באנו לעולם? ואז מה קורה? ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. הנשמה בורחת מפני השם, מלפני השם, אין אותה אבן עזרא. היא לא מקיימת את השליחות שלשמה היא נשלחה על העולם הזה. במקום להיות שקועה כל כולה בערכי הנצח, לבסס ולהנחיל את הגילוי אלוקות דווקא בגוף החומרי, בעולם הזה דווקא, במקום כל זה, לאן היא בורחת? לא, היא לא בורחת, היא הלוואי לנלווה. היא בורחת לאן? הכי רחוק. מערבה, לאן היא בורחת? היא בורחת לתרשיש. דיברנו על זה, נכון? תרשיש בגימטריה 1210, שזה בגימטריה, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. כדי לברוח תרשישה, יונה יורד ליפו. וירד יפו, מבאר הגרא, יפו זה רומז ליופי של העולם הזה. כלשון הזר קדוש, חיזו דאי אלמה. החיזיון, החיצוניות של העולם הזה, ויונה במקום ללכת לנינווה, לאן הולך, הוא נמשך אחרי היופי של העולם הזה. ואותו היופי של העולם הזה מצליח להסיט את יונה מהייעוד האמיתי שלו בחיים. כי האדם עם הנשמה הוא בן אמיתי, אבל הוא מתכחש לזה. וככה האדם משוטט בעולם, מסביע את עינו או את קרסו, או גם וגם בכל היופי וכל ההנאות של העולם הזה, מבלי לחשוב על כל היתרים או האיסורים שכרוכים בכל צעד ושעל שאנחנו עושים בעולם הזה. ואז הוא סופג לקרבו, אומר הגרא, עוד יופי ועוד יופי, עוד הנאות, ובלי שהוא שם לב, כפי שראינו בשיעור 2 ושיעור 3, הוא כל הזמן נמצא במגמה של ירידה, וירד יפו, וירד בא לבואים המתרשישה, ויונה ירד, כן, וישקע וירדם, גם ירידה, נכון? ודיברנו כבר על המגמת הירידה של יונה. כלומר, יונה, סלש, הנשמה, שמתלבשת בגוף, יורדת ליפו, ומה קורה אז? וימצא אונייה. בגלל שהנשמה לא יכולה לעשות שום דבר בעולם החומרי בעצמה, אז היא מוכחת לקבל
גוף.
כלומר, האונייה, הגוף זה סוג של אונייה שמאפשרת ליונה להתנהל, לזוז במציאות. כלומר, הנשמה, יונה, זקוקה לאונייה כדי שהיא תוכל להתקדם ולהפליג על פני המים, כי המים זה המציאות הגשמית של העולם הזה. הרי מי שאין לו יד, פטור מתפילין של יד. מי שאין לו ראש, פטור מתפילין של ראש. כלומר, אי אפשר לקיים מצוות בלי גוף. נכון? לכן, אי אפשר לצום ביום כיפור אם אין גוף, אי אפשר לשמוע שופר אם אין לו... לכן הקדוש ברוך הוא נותן ליונה, לנשמה, הוא נותן לגוף. כלומר, הוא מספק לה אונייה. והאונייה היא שתוכל להופיע את הממשות של הנשמה, של יונה. אונייה בעברית מלשון און. מה זה און?
כוח,
חוזק. הגוף אמור לספק כוח לנשמה כדי לקיים את המצוות, ולהפך, הנשמה תזין את הגוף שיוכל לקיים את המצוות. כל אחד וסוג האונייה שהוא מקבל, בהתאם לנשמה שלו. יש כאלה שקיבלו יחטה, יש כאלה נושאת מטוסים, ויש כאלה חסקי בסיפון ומעקה, כן? כל אחד והשורש הנשמה שלו. אבל כולם קיבלו אונייה. אגב, יונה קיבל אונייה שמפיגה לתרשיש. זוכרים מה דיברנו? מה זה אוניות תרשיש? זה מושג שלו בספר ישעיהו. זה האוניות הכי משוכללות, זה הבוינג 8, זה הכי משוכללים, הכי חזקים.
אבל הנשמה מוכרת את הגוף. לפי הזוהר, הקדוש ברוך הוא רוצה שהנשמה תלך לעולם, ואז הוא אומר לנשמה, תשמע, אתה צריך ללך ותבחן את הגוף.
בזוהר בקוף צד איתי זה לא מופיע ככה. לא כתוב שהוא בוחר על איזה גוף. הוא שמספקים לו גוף. יכול להיות שאני לא אומר שאתה טועה, אבל בזוהר ספציפית זה לא כתוב. כתוב שהוא מקבל גוף, לא כתוב שהוא מקבל את הזה. בזוהר פרשת פנחס, שם איזשהו אב אמין המפרשים, שאומרים שכל נשמה בוחרת מי יהיו ההורים שלה ומנם יהיה הגוף שלה. אבל זה לא בזוהר בקוף צד איתי בויקל, זה בפרשת פנחס. בכל מקרה, חשוב לציין שהגוף נמשל דווקא לאונייה, וזה מעניין, ולא למרכבה. למשל במדרש רבה, בראשית, אז שם מביאים את העניין שהאבות הן המרכבה. מה שדווקא יש, ממשילים את העניין של המרכבה, כמו שהמרכבה, צריך לעניין האוטו, אין לו רצון פנימי לפנות ימינה או שמאלה. לאן האוטו פונה? לאן שאני מסית את ההגה, נכון? מה? זהו, נכון, למרכבה אין דעת ורצון עצמי, היא בטלה לדעתו של הרוכב שמכוון, שמנהג אותה כרצונו. כן, בראשית רב שם מזיין, האבות אין המרכבה, גם בזור הקדוש זה מובא בדף ראשיות, בחלק א', עוד כמה מקומות. אז למה, אומר הגר"א, למה דווקא אונייה ולא מרכבה? אז הוא אומר, הגר"א, העולם הזה הוא משול לים. העולם הבא משול ליבשה. אף אחד באמת לא גר בים. אני עכשיו בכתובות, דף יומי, כן, עונת הספנים, עונת הגמל, אדם לא גר בים. הוא עובר בים, אבל הוא עובר מחוף לחוף. הים זה לא הבית שלך. ולכן דווקא, גם אלה שמפליגים בהפלגות ארוכות מאוד, באוניות תרשיש, זה לא, מאיפה אתה? אני מהים התיכון? לא. אני מארץ ישראל, אני מקרטגו, אני מסיציליה, אני מחצי האיבירי, לא משנה. אבל הים זה לא הבית שלך. הבית שלך האמיתי זה איפה? זה השורש. לכן אומר הגר"א, דווקא הוא מספק אונייה ולא מרכבה, כדי להגיד לך, בסופו של דבר אתה לא, אתה אורח פה. אתה אורח, איפה הבית שלך האמיתי? בעולם העליון. ולכן, ההפלגה בים היא רק אמצעי להגיע למקום הבא של היבשה. זה רק כדי להרוויח כסף, לעשות מסחר. מה זה מסחר? טובה מכל סחורה. נכון, קצת תורה ומצוות, שאפשר לקיים, אפשר לסחור רק באמצעות האוניית מסחר הכי טובה, שזה אוניית תרשיש. רק באמצעות החיבור של הנשמה לגוף. אבל המטרה המרכזית זה לא הפלגה בים. המטרה המרכזית היא להגיע לחוף, ושם למכור את כל הסחורות ולהרוויח. אין לי שום עניין, אני לא רוצה, היום יש חיצו קרוזים למיניהם וכולי, אוקיי? לא שערום אבותיכם. נכון, נכון. נחזור לענייננו. בכל אופן, יונה, כלומר הנשמה, יורדת ליפו לעולם הזה, והיא נמצאת באונייה, היא נמצאת בגוף, אבל במקום שהגוף יפליג למחוזות הרצויים, שהנשמה תנווט אותו, כלומר לננווה, האונייה באה תרשיש. הגוף משתלט על אמצעי הניווט. כמו שאמרת, הוא מסובב את ההגה, האונייה לאן? לכיוון תרשיש. הוא מסובב את ההגה לכיוון מילוי הגשמת התאוות הגשמיות, ולא לכיוון הרצוי שננווה. ואיך שיונה מגיע ליפו, הוא מתלהב מזה שהאונייה מפליגה לעבר תרשיש. מה כתוב? תסתכלו, ויתן שכרה. הנשמה שנכנסת בגוף ישר עושה את שלה. הרי בלי הנשמה, הגוף לא יכול לפעול. בלי שכר, האונייה לא תפליג. ולכן יונה ישר הוא נותן את השכר של האונייה, ואחרינו את דברי חז"ל במדרש שדייקו, נכון? ויתן שכרה, כלומר שהוא קנה את כל הכרטיסים, לא ויתן שכרו. קנה את כל, העיקר שבוא נפליג כמה שיותר מהר. נכון? קנה את הכל, דיברנו על זה בשיעור 2. והנשמה ישר מפעילה את הגוף, את האונייה, אבל שימו לב, הירד בא לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. במקום להוביל את הגוף, להתגדל ולהתקדש באור הנשגב של הנשמה האלוקית השוכנת בקרבו, הנשמה מעניקה לגוף את היכולת לספק את כל התאוות שלו. מה קורה לגוף ולנשמה? וירד בא מלפני השם. וככה הדברים נמשכים, השילוב הזה של הגוף והנשמה הולך שבי אחרי היופי, היפו של העולם הזה. אבל, וזה אבל חשוב מאוד, יש קדוש ברוך הוא בעולם, כך אומר הזוהר הקדוש. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא לא מרוצה מהציוות של הגוף והנשמה שבורחים לתרשיש. אז מה הוא עושה, זוכרים? השליחים? לא, לפני כן, הוא מטלטל את הספינה. תקלו בפסוקים. כדי לזוכים, דיברנו על 8 שליחים, פרקים על פרק א' וב', רק בפסוק ה' יש לנו 5 שליחים. הוא מטלטל את הספינה כדי להזכיר לנשמה מה הייעוד שלה, מה התפקיד שלה האמיתי. ואז פתאום האדם מוצא את עצמו על סף שבירה. ואדוני יטיל רוח גדולה על הים, ויסער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. אז ראינו את הדיוק של הפרשנים, שרק האונייה, רק האונייה חישבה להישבר, כלומר רק האונייה של יונה, שער האוניות, כלומר שער הגופים, שער בני האדם, הם בריאים. רק הגוף שלו פתאום חישב להישבר. שער האוניות המי מנוחות. פתאום האדם נקלע לצרה, למצוקה, לא עלינו. רק הוא נתון בסערה וכולם מסביבו. הכל סבבה. מתנהלים על מי מנוחות עם האוניות שלהם. והפער הגדול כל כך מאיים על האונייה, על הגוף, עד שהאונייה חישבה להישבר. לא, כמו שהדבר מצאו לצערנו לא פעם ולא פעמיים שלא נדע, אדם מוטל במיטת חוליו מבלי יכולת, הוא חסר אונים, כל איבריו נתונים בסכנה, לא בשליטה, ומה קורה אז? ויראו המלאכים ויזכו איש אל אלוהיו. מי זה המלאכים? אומר הזוהר הקדוש, המלאכים זה האיברים של הגוף. זה מי שמפעיל את האונייה. והאיברים של גוף האדם הם זועקים כל אחד, למי הם זועקים? איש אל אלוהיו, אל האלוהים שלו. זה פונה לרפואה קונבנציונלית, זה פונה לדיקור סיני, זה פונה לליצן רפואי, זה פונה לכדורים כאלה, זה לדברים ביולוגיים, זה לדברים כימיים, כל אחד פונה לאלילי הכסף והזהב שלו. ויטילו את הכלים אשר באונייה על הים להקל מעליהם. כשאדם חולה, לא עלינו, הוא בסכנה, חייב בסכנה, הוא מוכן לוותר בבת אחת על כל הגשמיות שקרובה אליו, הוא יוותר על הבית ויתאשפז במרכז רפואי. הוא יוותר על הבגדים שלו, חליפה שלושה חלקים, וישים את החלוק פיג'אמה, נכון, של מרכז הרפואי. העיקר שהוא ירגיש יותר טוב. את כל הכלים שלו, על כל הנכסים הגשמיים שלו, מוכן לוותר בשביל להישאר בחיים, אבל כל זה מבחינת הגוף. ומה עושה הנשמה כשהגוף סובל? ויונה ירד אל ירקתי הספינה, וישכב וירדם. למרות שהגוף שבור ומפוחד, ובצדק, מה הנשמה עושה? היא לא עושה שום דבר. היא ממשיכה לשמש כמעין בטריה של הגוף, יונה יורד אל ירקתי הספינה וישכב וירדם. למה הנשמה עדיפה לישון? זה בגלל שלמעשה הנשמה די זנחה את העבודה שלה. כבר מזה עשרות שנים שהוא עלי אדמות, היא זנחה את העבודה המקורית של החבר'ה, היא כבר מזמן יצאה לפנסיה. היא על מצב ענן, נכון? מצב טיסה, כן.
מצב עטיש.
כן, נכון, נכון. ממילא הסיכוי שהיא תעשה משהו, שהיא תנסה לעורר את הגוף, משהו, הוא קלוש. כי אחרי עשרות שנים שהרגילו אותה להתייחס אליה רק בתור הבטריה של הגוף, לא בתור מי שיושב על ההגה, שתפקידה רק לספק את ההנאה, את היכולת של הגוף לרדוף אחרי התאוות הגשמיות, אז זה לא פשוט עכשיו פתאום אחרי עשרות שנים לעשות לקום לתחייה. ועם זאת, הגר"א מדייק דיוק נפלא, שמראינו שבכל זאת יש פה איזשהו שינוי קטן אבל משמעותי. מקודם, סתכלו בפסוקים. קראנו שיונה ירד ליפו, מה הוא מוצא שם ביפו? מה הוא מוצא? אונייה. אבל עכשיו כתוב, ויונה ירד אל ירקתי הספינה. וישכב וירדם. שואל הגר"א, למה כתוב בהתחלה אונייה? ואחר כך כתוב, שהוא נרדם, כתוב, ספינה. אומר הגר"א, אדם צעיר ובריא, מרגיש שהוא חזק, יכול לכבוש את העולם, ולכן הוא חושב שיכול להיות כל מה שבא לו, הגוף שלו יחזיק ממד בכל קושי, יהיה בסדר, אבל מה שנקרא, השנים חולפות, שערות מלבינות קצת, ואז האונייה חישבה להישבר. האונייה החזקה, אונייה משון און, משון כוח, כבר הופכת להיות ספינה. הוא כבר, מה שנקרא, ספון בביתו, זה כבר לא מה שהיה פעם. ומה קורה אז? מה קורה שהאדם הוא כבר לא במצב של אונייה, אלא הוא במצב של ספינה, ועוד ספינה שעומדת להישבר, ויקרב אליו רב החובל. ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך. אולי יתעשת, אולי אבל לא עובד. מסביר הגר"א, מי זה רב החובל? אומר הגר"א, רב החובל זה המוח. זה האיברים החשובים, המוח, הלב. הם ניגשים ליונה, כלומר לנשמה. אומרים לו, נשמה, נשמה מי? מה לך נרדם? מה קורה? יש פה, כלומר, יש פה ויכוח. הדו-שיח בין יונה ורב החובל זה ויכוח בעצם בין הנשמה לגוף. אבל זה לא סתם ויכוח. זה ויכוח מי השם. מי השם העיקרי בחטאים של האדם. וזה כבר מצוי בחז"ל בכמה מקומות, שהנשמה מגיעה לבית דין של מעלה, אומרת, אני? זה לא אשמתי. והראיה, מאז שנפטרתי מהגוף, לא עשיתי עבירות. אומר הגוף, אני? מה פתאום? מאז שאין לי נשמה, בקבר אני עושה איזה לשון הרע, חטאים, חילול שבת, כלום, לא עושה כלום, זה היא. נכון? זה השורש הפנים מחלוקת במסכת שבת, בדין שניים שעשהוה. אם פטור או לא פטור, אבל זה לא עסק בזה כרגע בביאור של רשב"י לנושא הזה. בכל מקרה, גם הנשמה וגם הגוף טוענים את אותה טענה. מאז שבנפרד לא מסוגלים לחטוא, נכון? אם כן, מי צודק בוויכוח בין הגוף לנשמה? זה פסוק זין. ויאמרו, של ראו, אנחנו יודעים מי צודק, לכו ונפיל הגורלות. ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו. המלאכים, שהם האיברים שלו, נראה עוד מעט שהם האיברים, מפילים גורלות להכריע. מי השם? הגוף או הנשמה? ופעם אחרי פעם אחרי פעם, מה התוצאות של הגורל? ויפילו גורלות, כמו הרבה פעמים, ויפול הגורל על? על מי נופל הגורל?
יונה.
על יונה. בכל פעם יוצא שמי אשמה? הנשמה אשמה, לא הגוף. הנשמה אשמה בחטאים ולא הגוף. למה? כי הנשמה היא לא רק מנוע פונקציונל שתפקידו להניע, לוודא שכל עברי הגוף זזים שמאל ימין כמו שצריך בשורה, כן? בשורה ארוכה וכו'. היא לא. הנשמה אמורה להיות הגורם הדומיננטי שהוא לא רק מפעיל את הגוף, אלא שמכוון ונותן את הכיוון ואת הדרך ואת האופק לכל הגוף להתנהל. הנשמה אמורה להיות זו שסוחפת את כל עברי הגוף ורותמת אותם לעבודת השם. לכן העברים אומרים, נשמה, למה גררת אותנו לעבדון? מה הבאת אותנו ליפו? מה לקחת אותנו לתרשיש? נכון? למה אפשרת לנו לחטוא? למה לא אמרת, תביא את הכדור, אין משחק, אתה לא חוטא, אתה לא מסתכל על זה, אתה לא אוכל את זה, אתה לא נוסע על זה, למה? ואחרי שהתברר, מעל לכל ספק, גורל ועוד גורל, שמי אשמה, הנשמה אשמה, האיברים ממש נבהלים. הם שואלים את יונה, שואלים את הנשמה, פסוק ח', ויאמרו אליו, או ויאמרו אליה, כן? הגידנה לנו, באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ואי מזה עמת. האיברים אומרים לשמה, מה? אנחנו כל כך הרבה שנים ביחד, אנחנו לא מכירים אותך. עכשיו שהתבר שאת צריכה להנהיג אותנו, אז ספרי לנו, למה באת אלינו? מה השליחות שלך? מה התפקיד שלך? מה היא צריכה ללמד אותנו? ואז נגיע פסוק ט' שיונה, נשמה, עונה להם. ויאמר עליהם, עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. אומר להם הנשמה, אני שונה, אני בא ממקור אחר, אני לא כמוכם. אתם באתם מן האפר, ואתם יודעים מה? אל האפר אתם תשובו. אבל אני הנשמה, אני משהו אלוקי, המקור שלי הוא במחצב הנשמות, תחת כיסא הכבוד. התפקיד שלי זה לפחד, לירא מהקדוש ברוך הוא, ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, זה המטרה שלי בעולם. וברגע שהאיברים שומעים את תשובת הנשמה, התשובה של יונה, מה כתוב? נופלת עם הגדולה, זה פסוק הבא. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי מלפני אדוני ובורך כי יגיד להם. כמה חבל. כמה מפחיד לגלות את האמת האלוקית, את הנשמה שלנו רק בגיל מבוגר, רק כשאדם כבר על ערש דווי, שהוא כבר ספינה, הוא לא אונייה, הוא לא אופנוע ים, הוא ספון, שהוא כבר, מה שנקרא, מחורר מכל מיני צינורות בטיפול נמרץ. האיברים מזועזעים. הם צועקים לנשמה, ליונה, אולי יש פתרון, כן? והם אמרו אליו, מה נעשה לך וישתוק הים עלינו, כי הים הלך וסוער. נשמה, בבקשה, תני לנו פתרון, מה נעשה? ומה התשובה של הנשמה? יש רק אפשרות אחת להיחלץ מהמצב הקשה הזה. כאשר תסכימו למות, הגוף יפסיק לסבול. פסוק י' ב'. ויאמר עליהם, סעוני ועטילוני אל הים, ומה יקרה? וישתוק הים מעליכם. כי יודע אני, כי בשלי השר גדול זה עליכם, כי זה שמתי. אבל האיברים לא מוכנים. הם ממענים להתנחם, הם מסרבים. הם לא משוכנעים שהמוות זה הפתרון היחיד. הם מנסים לדעת האם אפשר להפעיל קשרים איכשהו, נלך לצדיק כזה, נקבל קבלה כזאת, הוראת קבע פה, צדקה שם, ובכל זאת להיחלט מהמצב בי שהם נקלעו אליו, אולי אפשר תשובה, תפילה, צדקה, רוע הגזרה, נגיע לבית כנסת וגלגלים, נקים גמח. בפרק י' ג', ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה, ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. ולמרבה הצער, כל האפשרות שהם מנסים לדחות, זה מעט מדי, ובעיקר זה
מאוחר
מדי. יש אפשרות של תשובה, אבל היא מציאותית יותר דווקא בעשרת ימי תשובה, ולכן תכננו שהשיעור הזה יהיה בעשרת ימי תשובה, וזה אפשרי דווקא רק בזמן תפילת נעילה, ותזכירו לי מתי קוראים את יונה? לא לפני כל נדרי, לא באלף אלול, לפני תפילת נעילה. האיברים מבינים שלא נותרה להם ברירה, אלא רק להתחנן אל השם. אולי יחוס עלם אני ואביון, אולי, אולי ירחם, נכון? ויקראו אל אדוני, ויאמרו ענה אדוני, אל נא נאבדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. כשאדם הרבה לחטוא ולפשוע מרזור הקדוש, אז הקדוש ברוך הוא לא עלינו, יכול לקחת אותו קודם זמנו. אבל בבית דין של מעלה, דנים את האדם כאילו הוא רוצח. אומר זוהר פה, זה זוהר מאוד קשה. הוא אומר, בגללך, בגללך נשמה, נלקח בטרם עת. לכן האיברים מתחננים, ואל תיתן עלינו
דם נקי.
דם נקי. בבקשה, ריבונו של עולם, לא ידענו. לא ידענו מה התפקיד שלנו עלי אדמות. הנשמה מעולם לא סיפרה לנו. היא לא הדריכה אותנו מהי המטרה האמיתית שלנו בעולם הזה. אבל כאמור, אין ברירה. ויסו את יונה, ויתילו אל הים, אף לבף, למה קורה? ויעמוד הים מזעפו. הנשמה נלקחת מהגוף, רגע הפטירה מגיע. ואז הגוף כבר לא סובל יותר ייסורים, ויעמוד הים מזעפו. אבל מה מתרחש אחרי מות האדם? זה לא סוף פסוק. אומר הזוהר הקדוש, שאחרי פטירת האדם, כשהוא מקבל עליו את הדין, אז זה נחשב כאילו הוא הקריב קורבנות לפני הקדוש ברוך הוא. ואכן אותה נשמה, הנשמה הזו שעוד לפני מותה היא הבינה את הטעות שלה, היא הבינה שכל האיסורים הגיעו לה בדין, כאשר היא מודה על ערב דווי, בדין האמת של הקדוש ברוך הוא, אז האיברים אכן מצדיקים עליהם את הדין, שזה הסיום של פסוק של פרק א', ויראו האנשים, המלאכים, זה אמרנו שזה, הם כבר לא מלאכים עם אנשים, לשון חשיבות האיברים, ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני וידרו נדרים. מוות. עכשיו צריך לטפל בגבייה ולקפור אותה בקבר. וזה הסיפור של פרק ב'. וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, והיא יונה במאי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. הדג אומר הזוהר הקדוש זה הקבר. כאשר הגופה מוכנסת אחר כבוד לקבר באדמה, מגיע אליה המלאך הממונה על הנשמות ומקבל אותה. ככה מובא גם בזוהר הקדוש, גם בפוסקים, זה מובא בטור למשל, שבמשך שלושת הימים הראשונים לאחר הפטירה, הנשמה עדיין לא עוזבת את הגוף. אלא, נכון, נכון, היא עולה לגוף והיא מנסה להיכנס אליו חזרה, אבל היא לא מצליחה, היא לא יכולה. רק אחרי שלושה ימים, כשהגוף מתחיל להירכב, רק אז הנשמה מבינה שאין לה יותר מה לחפש בקבר, ורק אז הנשמה עולה למעלה. וזה מה שכתוב כאן, שיונה, הלוי הנשמה, נמצאת בדג, כמה זמן?
שלושה ימים.
שלושה לילות. כאמור בפרק א', היונה, הנשמה ברחה כל חיה מהשם. היא ברחה מהגשמת הייעוד האלוקי שלה. ממילא, אחת דינה על הגיהנום. אבל הגיהנום זה לא הדג. מה זה הגיהנום? הגיהנום זה הדגה. והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממי הדגה. ראינו בזוהר שדווקא הדגה זה המקום שרק אז היה קשה ליונה, נכון? כאשר הנשמה בגיהנום, אז היא כבר זועקת אל השם ממעמקי הדגה, מעומק הגיהנום. ויאמר, קראתי מצרה לי אל אדוני, ויענני מבטן שאול. שיבתי שמעת קולי. אמרנו ששאול זה אחד משמותיו של הגיהנום. יונה, נשמה, כל פרק ב' ותפילה של יונה מהגיהנום. והנשמה ממשיכה לתאר את כל הסבל שלה בגיהנום. ותשליכני מצולה בימים, ונער יסובבני, כל משבריך וגליך ליעברו. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביט אליך על קודשך. היא מתחנן לקדוש ברוך הוא, למרות שהיא בגיהנום, שהיא תשלים את התיקון שלה, משפט רשעים בגיהנום, י"ב חודש, אז היא רוצה להביט, אז תתיר, הנשמה, תתיר לנשמה להגיע לגן עדן, אך הוסיף להביט אליך על קודשך. הוא מתאר, מתארת, שהנשמה, עפפוני מים עד נפש, תהיה מסביבני, סוף חבוש לראשי. לקצבי ערים ירדתי ארץ בריחה ועדי לעולם, ותעל משחת חיי, אדוני אלוהי. שחת, וגם אחד נשמותיו של הגיהנום. הנשמה מזכירה בתפילה ריבונו של עולם את כל האיסורים שהיה לפני מותה, שהייתה בטיפון נמרץ, שהייתה סיעודית, שנזקקה לטיטולים, לקטטר, כל הדברים לא עלינו. היא מזכירה את כל הצדקה שהיא נתנה לעניים בזמן שהייתה חולה. כלומר, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נכון, חטאתי, אבל בזכות אותם צדקות, אותם עשית טובית, תיתן להגיע לגן עדן. וזה מה שכתוב בהמשך התפילה. בהתעטף עליי נפשי את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אליך על קודשך. משמרים אבלי שווא חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אזבחה לך, אשר נדרתי אשלמה ישועת על אדוני. אומרת לנשמה, ריבונו של עולם, תזכור לי את כל הצדקה והמצוות שעשיתי בזמן המחלה. שהיא נזכרה סוף סוף שיש קדוש ברוך הוא בעולם, ובזכות זה מבקש תיתן לגן עדן אחרי ריצוי העונש בגיהנום. עכשיו, האם הקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילה של הנשמה מהגיהנום?
לא.
משאול, משחת? בוא נראה.
לא, לא.
בוא נראה. ויאמר אדוני לדג, ויכה את יונה ליבשה. השם שומע את תפילת הנשמה, ובתום זמן ריצוי העונש, הוא מעביר את הנשמה לגן עדן. ברוך השם, הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב. אבל הסיפור לא מסתיים. יש עוד מה לעשות. החפץ חיים מסביר, על פי הזוהר הקדוש, שלכל איבר גשמי, יד, רגל, תחול, לבלב, יש כנגדו איבר רוחני. יש תרי"ג איברים גשמיים, ויש תרי"ג איברים רוחניים. נכון? וכנגד כל איבר, יש את המצווה שלו. כאשר יהודי חוטא באחד מאיבריו, מסביר הזוהר הקדוש, הרי שחוץ מהפגם באיבר הגשמי, באמצעותו הוא פגם, הוא פוגם גם באיבר הרוחני שכנגדו. בגיהנום אמנם אפשר להתנקות מהחטא, אבל מה הדינו של הפגם באיבר הרוחני? את זה הגיהנום לא יכול לתקן. משל, מכונת כביסה יכולה לנקות ולהסיר את הכתמים מהבגד. זה תפקיד של הגיהנום לצורך העניין. אבל מכונת הכביסה לא יכולה לתפור את הכפתורים שנפלו מהחולצה. לכן אדם שפגם ילך לגיהנום יתנקה. כל הכתמים ושר, אני לא יודעת אחת החופר, מחית תיקה, פשעיך, חנך אותותיך, סבבה, הכל טוב. אבל אחרי בית חודש, אמנם הוא יוצא נקי, אבל הוא חירש, אילם, פיסח, בהתאם לפגם, באיברים הרוחניים שבהם הוא פגם, בזה הגיהנום לא יכול לעשות. אשכנזים שפה, תזכרו, תפילה זקה של החיי אדם, לפני כל נדרי, עוברים איבר איבר. עוברים איבר איבר, אומרים, פגענו בזה, פגענו בזה, נכון? ומבקשים סליחה על זה, לא סתם איבר איבר. וככה הנשמה חסרה גן עדן, אבל שהיא חסרה, בלי יד, בלי רגל, לא עלינו. וזה לנצח נצחים, כי בגן עדן אין זמן, זה מעל הזמן. מה שלא שמים עליו בתשובה בעולם הזה, יישאר נצח בעולם הבא ככה. אבל הקדוש ברוך הוא, סליחה שאני פה על תקן המטיף המוכיח, אבל אמרנו, זה שיעור חריג בסדרה. שנייה, לא, לא, לא. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אב הרחמן, ויש לו פתרון למצוקה הנוראית הזו. הנשמה תחזור לעולם הזה בגלגול, על מנת לתקן את כל מה שפגמה באיברים הרוחניים בנגלה הקודמת. וזה פרק ג', והיא דבר אדוני עליונה, מה כתוב? שנית למור. קום, לך אל נינווה, תחזור לעולם הזה, העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר דובר אליך. השם קורא ליונה נשמה פעם שנייה, זה כבר הפעם השנייה שהנשמה כאן על האדמות. זה לא הפעם הראשונה. והפעם אומר לה דיר בלק, תלכי לנינווה, לא לתרשיש, לא ליפו, תלכי לנינווה. כדי שהגוף יתקן ולא יקלקל. ומה עושה הנשמה? היא מקשיבה לקדוש ברוך הוא הפעם. ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר אדוני. ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים, הלך 3 ימים. הפעם הנשמה ממושמעת. יונה מקשיב לדבר השם והולך לנינווה. ראינו בתחילת הספר פרק א' ביחס לנינווה שעלתה רעתם לפני השם. ועכשיו בפרק ג' מובא שהיא עיר גדולה לאלוקים. הרי נינווה, אנשי נינווה זה העולם הזה. האם הם כבר שבו בתשובה? אומר הגר"א שאנשים שבים בתשובה בשלושה ימים בשנה. בראש חודש אלול, בראש השנה ביום הראשון, וביום הכיפורים. לכן נקראת נינווה עיר גדולה אלוקים, מהלך 3 ימים. א' אלול, א' תשרי, י' בתשרי. בשלושת הימים הללו מובא שאנשי נינווה חוזרים בתשובה. אבל בשאר הימים, גרא, אנחנו עכשיו לא חסידים. כן, בסדר, אני תוחק. אני אומר מה הגרא כתוב, אתה צודק. חסידים, עד חנוכה אפילו אפשר תשובה, נכון? בואו נראה. אבל בשאר הימים, הם ממשיכים לנהוג כמנהגם ורעתם, אולי לפני שהם זוכרים שיעור 7, כן, שיונה שם חוזרים בתשובה, אבל זה לא מחזיק. ויאכל יונה, ויבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 ימים מפני פחת. יונה מתחיל את נינווה ביום הראשון, הוא יודע שיקשיבו רק 3 ימים בשנה, נכון? א' אלול, א' תשרי, י' תשרי. אז הוא מתחיל ב-א' אלול, אומר להם עוד 40 יום, מה זה 40 יום מ-א' אלול?
כיפור.
כיפור! הוא אומר להם, הוא מעורר את העולם הזה, עוד 40 יום נינווה העולם הזה, עוד 40 יום. ביום הכיפורים, אם לא תעשו תשובה, נינווה, העולם הזה יתהפך. ומה קורה לאנשי העולם הזה בראש חודש אלול? ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם, ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסו, ויעבר את דרתו מעליו, ויכס שק וישב על האפר. כולם מאמינים לקריאה של התעוררות של הנשמה, ורק אחר כך המלך, זוכרים? שיעור 6, שיעור 7, רק אחרי זה המלך, שב בתשובה. המלך זה בעל הגייבה, הגאוותן, שהוא מתמהמה לשוב. כן, ויזק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור האדם והבהמה, הבקר והצאן, לטעמו מאומה על עירוב ומים על אשתו. אומר הגר"א, המלך זה מלכו של עולם, שעוזר לאנשי העולם הזה. האדם, אומר הגר"א, זה תלמידי החכמים. הבהמה זה עמי הארצות, הבקר זה הרשעים, הצאן זה העמך, זה האנשים הפשוטים. כך אומר הגר"א. כולם לא יתאמו מאומה, למה? כי מה קורה עוד 40 יום? יום כיפור, יום כיפור, אף אחד. אף אחד לא אוכל, אף אחד לא שותה. למה? כי נצום ונשוב בתשובה שלמה. מי יודע? ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו ולא נובד. והקדוש ברוך הוא, אב הרחמן, סולח לנינווה. הוא סולח לאנשים בעולם הזה שנשמעים לקריאתו של יונה, לקריאה של הנשמה. וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. וינח הם האלוהים על הרע שדיבר לעשות להם, ולא עשה. לכן הסיפור של יונה צריך לעורר את כולנו.
מתי הם עשו את הצום?
לפי הגר"א, אני יכול לרצה שהצום הוא בעצם הוא בסוף, הוא ביום כיפור, כן. הסיפור הזה אמור לעורר אותנו לחזור בתשובה בזמן, אולי יחוס עלם אני והבאנו עלי רחם, כפי שראינו בשיעורים הקודמים בסדרה, שיעור 7, אפילו על תשובה שהיא חיצונית, שטחית, פייק, לא אמיתית, הקדוש ברוך הוא סולח. לכאורה, ואמרנו את זה גם בתחילה, בפתיחה לשיעור 8, לכאורה הסדרה, ספר יונה, אמורה להסתיים בשיעור 7, בסוף פרק ג', נכון? ולא עשה. למה צריך את פרק ד'? ענינו בשיעורים הקודמים, שיעור 8 ושיעור 9, מה שענינו, לא נחזור על זה כרגע, אבל עכשיו נתקדם לפי המהלך של המשל והנמשל של פרק ד'. ופה נפתחנו פתח לסוגיה מאוד מאוד כואבת ולא פשוטה, מה שמוכר לפי חז"ל, סוגיית צדיק ורע לו. הגמרא בברכות דף ז' מלמדת אותנו שהכוונה בצדיק ורע לו, מדובר בצדיק, שהוא צדיק באמת, אבל הוא צדיק בן רשע. אבא שלו רשע, שואלת הגמרא, מה בגלל שאבא שלו רשע, הוא צריך להידפק? הוא צריך לסבול? כתוב, דברים כף ד', לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבותם, איש בחטאו יומתו. אומר הזוהר הקדוש, מה זה צדיק בן רשע? זה לא שאבא שלו הביולוגי, זה שגם הוא קיבל תדמית בחדר הלידה. צדיק בן רשע זה צדיק שבנגלה הקודמת, בגלגול הקודם, בפרק א', הוא היה רשע. ולכן הוא סובל בפעם השנית, בקריאה השנית, הוא סובל על הנגלה הקודמת. וזה המצב של יונה בפרק ד', יונה זה הנשמה. יונה, הנשמה שבגלגול הקודם, בפרק א', בפרק היא חטאה, היא יחטה ליפו, ירדה ליפו, עולם הזה, תרשיש. אז בגלל שהיא הרשיעה ביפו וחטאה בלכתה לתרשיש, בגלגול השני, אבל יונה, הנשמה הוא צדיק, הוא מחזיר את כולם בתשובה, שימו לב אל הנשמה, לשם שמו והחלמה וכולי, נכון? ומה היחס של יונה, של הנשמה, לסבב שלו בפרק ד'? תסתכלו. וירא אל יונה רעה גדולה ויחר לו. למרות הצדיקות בגלגול השני, יונה סובל. יש לו קשיי פרנסה, בעיות שלום בית, לא עלינו, גידול ילדים, בלגן, שלא עלינו, צדיק ורע לו. ויונה לא מבין. למה רע לו? הרי אני צדיק. ויחר לו. אז הוא פונה אל השם וזוג בתפילה, והתפלל אל אדוני ויאמר, ענה אדוני, על עוזב דברי הדיותי על אדמתי, על כן כי דעתי לברוח תרשישה, כי ידעתי, כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. נכון? יונה אומר, נכון? בגלגול הקודם אומר יונה, נשמה, הייתי לא בסדר, הלכתי ליפו, ירדתי, נסעתי לתרשיש. אבל לא חשב, הוא לא חשב שימות כזה מהר, נכון? אומר, יש לי זמן לחזור בתשובה וכולי וזה. הוא תכנן לעשות תשובה שהוא יצא לפנסיה, יישב בכולל שישי, כן, הכל טוב ויפה, נכון? אבל הוא מעולם לא ידע על דעתו שלפני שהוא יצא לפנסיה, הקדוש ברוך הוא יוציא אותו לפנסיה מוקדמת. הרבה לפני כן. הוא היה בטוח, הקדוש ברוך הוא, אתה תזיסי, נכון? אב הרחמן. אבל הדגש הוא שאומר, הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, אומרת הגמרא, אין מספיקים בעצם התשובה. אין מספיקים. לכן שוב יום אחד לפני מיתתך. בכל יום לעשות תשובה. ועד כדי כך שיונה סובל, הוא מעדיף שוב פעם למות. ואתה, אדוני, קחנה את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי.
שהוא גמר גם את העבודה, מה ששלחו.
זה שאלה. הגרם אומר ככה, שלמרות התקווה של הנשמה לקבל עכשיו בגלגול השני את כל התנאים החומריים, הנאותים שחסרים לה, היא לא מקבלת תשובה ברורה. היא ממשיכה להיות בחוסר ודאות, בהרעיות מוחלטת. מה יותר הרעי מאשר סוכה? ויצא יונה מן העיר וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. והשם קצת מרחם על הנשמה, זה שייך לה קצת כסף. וימן אדוני אלוהים כיקיון ויעל מעל יונה, להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו, וישמח יונה לכיקיון שמחה גדולה. וימן האלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, ותח את הכיקיון ויבש. אבל מהר מאוד, גם זה נעלם. ושום פעם מצבו של יונה גרוע כמו מקודם. הוא שוב פעם במצב של צדיק ורע לו. והשם מוכיח אותו. ויאמר אלוהים אל יונה, היטב חרה לך על הכיקיון? ויאמר, היטב חרה לי עד מוות. ויאמר אדוני, אתה חפת על הכיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס הנביאה הגדולה, אשר יש בה הרבה משתים עשר ריבו, אדם וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא אומר, על הכסף שלא עבדת עליו רגע אחד, בין לילה עבד, כל כך חורה לך, ועל זה שבגלגול הקודם לא החזרת את עבר הגוף שלך ואת כל העולם בתשובה, ולא תיקנת, זה לא חורה לך כל כך? אתה לא חושב שאתה צריך לחפר עכשיו על הגלגול הקודם? הרי הגיהנום רק ניקה את החולצה, הוא לא תפע את הכפתורים מחדש. והמשנה הברורה, הלוכה, לא תגידו חסידות, משנה הברורה, אומר שזו, המשנה הברורה היא ודאי ידע הפירוש של הגרא, אומר שזו הסיבה למה קוראים את יונה ביום הכיפורים. שולחן ערוך, הלכות יום הכיפורים, סימן תפרש כף ב' ומוציאים ספר תורה, וקוראים שלושה פרשת הראיות, עד סוף הפרשה, והשלישי, מפטיר מנהל המסיים, מיאל כמוך, המברך, לפניה ולאחריה. אומר שער הציון, משנה ברורה, כן, למטה, וכוונתם, כי אדם חושב כמה פעמים לייאש את עצמו, שאין יכול לתקן בשום אופן, ועל כן יתנהג תמיד באופן אחד, ואם יגזור עליו הקדוש ברוך הוא למות, ימות. אומר המשנה הברורה, טעות הוא, שסוף דבר יהיה, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מנפשו שיתקן, מוכרח הוא לתקן, כן, ואם הוא לא יתקן, ויבוא עוד פעם ופעמיים לעולם הזה, ובעל כורחו יוכרח לתקן. כלומר, חזור בגלגול. משנה ברורה, חזור בגלגול. ואם כן, למה לא כל העמל למות ולסבול חיבוט הקבר ושאר צרות ולחזור עוד הפעם? ומה הראיה של המשנה הברורה? וראיה מיונה. זה משנה ברורה שמוסס על פירוש הגרא והזוהר. שהקדוש ברוך הוא רצה מיתו של אחווין הבא. והוא מיין בזה ונס לים, מקום שלא ישרה עליו, עוד השכינה לנבות כידוע. וראינו שנטבע בים ונבלע בדג, והיה שם במאב כמה ימים, ולפי הנראה בוודאי לא יכול להתקיים דברי השם יתברך. ומכל מקום ראינו שסוף דבר היה, שרצון השם יתברך נתקיים וילך וינבא. כן הוא האדם בענייניו, וזהו שאמרו מסכת אבות. ואל יבטיחך יצריך שהשאול בית מנוס לך, שעל כורחו אתה נוצר וכו'. יוצא לנו, לפי הביאור הפלאי של הזוהר הקדוש והגרא, שהנושא המרכזי של ספר יונה, שכאמור הוא משל ונמשל, כלומר שהוא מעולם לא תחשב במציאות, הנושא המרכזי של ספר יונה זה בעצם המאבק. המאבק בין הגוף לבין הנשמה. הנושא, הסיפור של ספר יונה, זה סיפור שעוסק מה טיב היחסים בין הגשם והרוח, בין העולם הזה לבין האלוקות. וזה הנושא הבסיסי שעומד בבסיס עבודת התשובה, בעשרת ימי התשובה. מי יושב על ההגה שלנו? הגוף או הנשמה? עכשיו זה לא משהו מוזר, אנחנו כל בוקר שמים שעון מעורר. ויש את הפונקציה שנקראת נודניק, או באנגלית סנוז, נכון? מה הגוף אומר? הנשמה אומרת, מה לך נרדם, קדימה? תיך למקווה. גרטל, תתפלל בדבקות. ומה הגוף אומר? עוד חמש דקות, עוד סנוז. מה חמש דקות? 300 שניות, מה כבר יעשו? לא, לא, תן, תן. נכון? מה לך נרדן? כן, קומקום, נכון. אבל לפי הפרשנות הזו של הזוהר הקדוש, ספר יונה, תכלס, זה לא משל ולא נמשל. ספר יונה קורה אצלנו. כל בוקר, כל לילה, כל צהריים, יש אצל כולנו מאבקים בין הגוף לנשמה. ולכן ספר יונה, על פי הגרא והזוהר הקדוש, זה משל ונמשל שבא להגיד לנו שזה לא משל ונמשל. זה החיים שלנו. וכל אחד יחליט מי קודקוד ומי קודקוד משנה. מי מוביל, מי יושב על ההגה, הגוף או הנשמה, ולקחת בחשבון את דברי המשנה הברורה. אין חוכמה ואין יתרון נגד השם. מה שיקרה, יקרה. שלה, מה שנקרא, זה בטוב ובנעימים, או לא בטוב ובנעימים. עכשיו, אני לא רוצה לסיים פה בניסה של הדרשן המוכיח, המפחיד וכו'. אבל צריך לפחד. אין לי איך לצבוע את זה אחרת. לכן היה חשוב לי מאוד מאוד, את השיעור הספר יונה סיימנו ללמוד פעם שעברה. סיימנו את הפסוקים. והשיעור היום, גם אני שומע לפי פחות השאלות שלכם תוך כדי. מה? לא? לא? אני אומר, אני לא יודע אם שמעתם את זה מקודם או לא, אבל מבחינתי הפירוש, באמת הפלאי, אני מאוד התרגש לראות את זה פעם ראשונה בחיים שלי, של יונה, שזה משל ונמשל, זה לא משל ונמשל, זה הסיפור שלנו. זה כמו ששיר השירים, זה משל ונמשל, סיפור שדוד, זה סיפור שלנו. אז אני מאחל לכולנו שתמיד נדע לבחות הנווט המתאים, זו הזדמנות להגיד לכם תודה רבה על הסדרה, ושנזכה ושנחיה לגמר חתימה טובה, פשוטו כמשמעו, בגשמיות וברוחניות, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.